נהדרים ביום ראש השנה על יום הכיפורים, עודים לדעות, לעלות נשמת הוריהם, זה גם כן עוזר להקן מעליהם, אם חס ושלום מגיע להם עונש, מקלים מעליהם את העונש. ואם הם צדיקים, מעלים אותם מדרגה למדרגה. כי ברע מזכה הבא, כמו שאמרו חכמים. לכן כשנדרים, נדרים ודבות ומזכירים את שמותם, אז זה גם כן זה שכתוב ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים לפניו, שאותם המתים מעלים אותם מדרגה למדרגה. אבל הפשט יותר, ספרי חיים, ספרי מתים, אלה שעתידים למות. מי לחיים ומי למוות, כמו שכתוב במוסף. על המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובע. ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? את כל אחד ואחד דנים אותו. ויש מזכיר, רשמים אותו כבר אז, שצריך לשום אותו בספר המתים. אז באותה שעה, השתבח שמו כשהוא רחמה והכל מעשיו, הוא מסתער רק כך. לכן בשביל זה לא זה שעת רצון להגיד באותה שעה הליל. מה הליל? הליל זה שמחה. ושמחה מה זה עושה? נכון שאין אדם לא גובע בעוונו, אין מיטה בלא חטא, ואין איסורים בלא עוון. אבל גם זה גם כן, כשהוא כביכול כואב לו על הדבר הזה. רחמה והכל מעשיו. לכן, כיוון שספרי חיים, ספרי מתים פתוחים לפניו, אין מקום לאמירת ההלל. צריך לדעת כל מה שקורה לאדם במשך כל השנה כולה. בין טוב בין למוטב. הכל נכתב בראש השנה ונכתב ביום הכיפורים. ובידו של האדם לשנות. אם אין מה לעשות, אין מה לעשות. גזרה, מה נעשה? לא, בידך עוד דבר לעשות. בידו של האדם מחפש בחיים. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. אם אדם יודע שזה ממש גובה בחיים שלו, אם הוא הולך ולומד שיעור תורה, יושב שעה אחת ולומד תורה, והולך עוד שיעור ועוד לומד תורה, ויודע שבזה מגביר את הזכיות שלו, מכריע את הקו שלו לקו זכות, ואז כותבים עליו חיים, מי לא ירוץ לקראת הדברים האלה? מי לא יעשה את זה? הלא התורה נותנת לאדם חיים, כי הוא חייך ועורך עמיך, כתוב בתורה בפירוש. וזה דבר בידו של האדם לשנות. אם חלילה וחס בשמיים גוזרים על האדם כל העתידות שלו באותה השנה, אם יהיה לו חס ושלום עוני או עושר, אם יהיה לו ייסורים וחולאים חס ושלום או בריאות, אם יהיה לו חיים או מוות, הכל בידו של הקדוש ברוך הוא. ואם אדם מגביר את המצוות שלו, את המעשים הטובים שלו, את יראת שמיים שלו, את זכות הרבים שלו, מה שהוא יכול לעשות, כל אחד בכוחו יכול לעשות ולא עושה, אז מי השם בכל אותם הדברים מרעים בישי שקוראים לו? הוא בעצמו השם. בידו הייתה לו זאת, כי בידו היה לשנות את הדבר ממוות לחיים, מייסורים של עוני לעושר. לכן זה הדרך, כמו שאנחנו אומרים את זה. לכן אומרים את ההפטרה הזאת שאמרו המתים שיחיה יחזקאל, אומרים אותה ביום בהפטרה של ראש השנה. מקים מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבים נדיבים, בחסתי כבוד ינחילם, כי להשם מסוכי ארץ, הכל בידו יתברך באותו היום. היום מרת עולם, היום עמיד במשפט כל יצורי עולם. ואם יש באדם בידו לתקן ולא מתקן, על מי הוא יסעק? חמאס, על מי יסעק? לא על עצמו. הוא היה יכול בידו, הכל היה תלוי בו, והחמיץ את ההזדמנות, כמו שאמרו בגמרא. עכשיו בינתיים מוחלים לו. לא שם בינתיים, אפילו הביא כל אלי נוויות שבעולם, אין מוכנים לו. מה זה בינתיים? בין ראש השנה לכיפור. אלו הימים שהם עשרת ימי תשובה, שאדם יכול להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, כמו שאמר, דרשו השם בהימצאו, כראוהו בהיותו קרוב. משמע, יש פעמים קרוב, פעמים לא. מתי זה כראוהו בהיותו קרוב? הגמרא אומרת, בראש השנה י"ח, אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא מצוי לכל דורשיו. רק שירת שובו אליי ואשובה אליכם. הקדוש ברוך הוא מתחנן כביכול לנו. כמו שכתוב, חי אני נאום השם, אם אחפוץ מות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? השתבח שמו, אוהב אותנו, מייעץ אותנו עצה טובה. תשובו בתשובה, שובו, שובו מדרככם הרעים, שובו, שובו. בין שיש שני תשובות, יש תשובה לגבי מצוות מעשים טובים, לגבי מצוות התורה, דיני התורה, חוקות התורה, ויש דברים שתלוי במידות של האדם, בתואב, ושמאדם מרגיל את עצמו באיזה טבע מסוים שהוא לא לרצון לקדוש ברוך הוא. כי המידות הטובות הן בכלל התורה, דרך ארץ קדמה לתורה. ושאמר שם גם כן, יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו. רשע, מי נקרא שמו רשע? מי שעובר עבריין, עובר עליו מן התורה, נקרא שמו רשע. פסול לעדות, כמו שכתוב בתשת הדיחה, עם רשע להיות עד. מכאן עבדו רבותיהם, הוא פסול לעדות, משהו רשע. מה נקרא שמו רשע? יש הלכות. וחושב משפט סימן למדלת, סימן שלם, מגדיר מה זה נקרא שמו רשע, מי נקרא שמו רשע. שם כתוב, מי שעובר עד לא תעשה, נקרא שמו רשע. כל לא תעשה שבתורה, עובר עליו, נקרא שמו רשע. ופסול לעדות, אסור לקחת אותו בתור עד בשעת קידושין למשל. מחפשים שני עדים, שכות אדם ירא שמיים, אדם שהוא לא עובר על מצוות. ואם עובר על מצווה אחת מן התורה, על לב מן התורה, נעשה שמו רשע ופסול לעדות, והקדושים לא שווים כלום, כמו שלא נעשו קדושים בכלל. לכן אם אדם יודע את עצמו שהוא עבריין ועדיין לא חזר בתשובה, אז איך אמר להם, אני לא ראוי להיות עד, תקחו עד אחר, נאמר? וגם האיש שמחפש את העדים הראויים להביא אותם לרב כדי שיהיו עדי קדושים, צריך לחפש אנשים מראי שמיים שאין בהם שום חשד. בכל הפחות האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. אבל לקחת בכל הפחות איש בעל תורה, עם זקן, עם יודע אפילו שהוא מתפלל, משקיעים עלי בתי כנסיות. כמה פעמים קרה לנו, חקרנו ודרשנו, נדע לנו שעדי הקדושים, אפילו אם אחד מהם פסול לעדות, אז הקדושים כמו שיושבים בבעל ואישה בלי קדושים בכלל, כל החיים שלהם. יושב עם בחורה פנויה כאילו. זה נקרא שמו. אז מה גרם את זה? מפני שהעד היה פסול. אז זה נקרא שמו רשע, כמו שאמרתי. רשע שעובר עליו מן התורה, זה נקרא שמו רשע. מה שכותב הרמב״ם לגבי העניין הזה של יום ראש השנה, כתוב שלושה ספרים נפתחים. שלושה ספרים נפתחים, צדיק של צדיקים, של בינונים, של רשעים, בכל ציבור בציבור תמצא לצערנו משלושת הסוגים האלה. כי אדם לא יראה עיניים, מה אנחנו יודעים מה שכל אחד עושה בבית שלו, אבל ציבור זה ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. יש שלושת הסוגים האלה. ואשרי אדם שהוא רב חכם מבינו מהצדיקים, ולב כסיל לשמאלו זה רשעים, מהסוף. באמצע, בינונים, זה 50-50, חצי חייב, חצי זכאי. זה פירוש בינוני, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה. משהו חצי חצי זה כחוט השערה, זה לא במספר, זה תלוי בגודל המצווה, בגודל העבירה. יש לפעמים שעושה מצווה אחת במסירות נפש ועתה לו בדמים יקרים, בשמיים כותבים עליו מצווה כזאת שוקלת נגד 20 עגרה. ויש פעמים שאדם עושה עבירה בחשק, בהתלהבות, ושוקלת כנראה כמה מצוות. לכן כל החשמון בידו של הקדוש ברוך הוא, אין דעות השם. זה לא לפי מספרים, זה עשה 20 עבירה, זה עשה 20 מצווה, זה נעשה בינוני. לא, יש מצווה שכולה כנגד 20 עבירות, ויש עבירה שכולה כנגד 20 מצוות, אולי יותר מ-20. כמו שאמרו, בחוטא אחד זה הרבה טובה הרבה, וצדיק יסוד עולם. לכן כשאדם בא, כמו שאנחנו אומרים, באים ומבקשים רחמים, צריך לדעת, זה ההזדמנות, יעזוב רשע דרכו, זה שעובר עד לא תעשה, כמו שאמרתי, זה כשמור רשע. וישאב אין מחשבותיו, זה אדם שמדותיו רעות, הוא בסדר, משקיעים עלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, לא מגלח זקנו בסכין, כי אם במכונה בסדר, על פי הדין, על פי ההלכה, שומר שבת כהלכה, שומר כשרות, כל דבר הכל עושה. אבל יש לו מידות רעות, כעסן, גאוותן. זה המידות המושחתות האלה, הם שקונים כנגד עבודה זרה. כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. כתיב אחד תועבת השם כל גבע הלב, וכתיב אתם ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקסת שקסנו ותעלת תעבינו כחרם. אני שם מדבר על עבודה זרה. הגמרא אומרת, מי שמתגאה כאילו עובד עבודה זרה. וכן, אם אתה אומר, עובד עבודה זרה, מה זה נקרא שמו? זה עבריין גדול, פושע גדול. וכן גם כן בגמרא בשבת קופה כל הכועס כאילו עובד עובד זרה פוסק את זה גם הרמב״ם בזוהר הקדוש חוזר על זה כמה פעמים יש אומרים שהרמב״ם ראה את הזוהר לכל הפחות קטעים מהזוהר ועל פי זה כתב כל הכועס כאילו עובד עובד זרה הסגנון הזה איננו לפנינו בתלמוד בתלמוד שלנו כתוב כל השובר כנים בחמתו או קורע את בגדיו בחמתו בכעס שלו יהיה בעיניך כעובד עבד זרה זה לשון הגמרא שלנו זה שאדם לוקח כלים ושובר אותם לוקח מהכעס שלו מהרוגש שלו לוקח מה שישמע צלחת ושובר אותם לוקח בקבוקים של בירה של יין שובר אותם כשנקח זה וזורק את זה בארץ זה ממש קורבן של עבד זרה יהיה בעיניך כעובד עבד זרה זה כתוב אצלנו בתלמוד לא כתוב כל הכועס כאילו עובד עבד זרה כועס עם מעשה בדי יותר חמור אבל אומרים שהרמב״ם ראה קטעים מהזוהר הקדוש שהרי גם הערוך שהיה לפני רשי הוא היה רבי נתן בעל הערוך כמה פעמים כותב איתה במדרש של רבי שמעון בר יוחאי וזה לשונו הוא מעתיק מילה במילה מה שכתוב אצלנו בזוהר הקדוש כי מה שנגלה הזוהר יותר מאוחר על ידי רבי יצחק דליון מה שהיה בסוף לפני 600 שנה 500 שנה זה מה שנגלה נגלה בשלמותו אבל קטעים ממנו כבר ידעו הראשונים כבר היה לפני הרמב״ם כבר היה לפני הערוך כמו שאמרנו בכל אופן יהיה איך שיהיה זוהר הקדוש אומר כל הכועס כל עובד עבד זרה מאיפה בא הכעס? גם כן מכוח יוהרה אדם שהוא גאה לא יכול לעכל את זה שפוגעים בכבודו לא עשו את כבודו הראוי לא הכינו לו אוכל משובח כמו שהוא רוצה הכינו לו אוכל מלוח הכינו לו אוכל כדוח שקדחת תבשילות מה נעשה שרוף אז כועס בי יפגעו אולי כנראה מגיע לי ככה אוכל כזה זה בא שורש של גאווה והגאווה כותב רבנו הארי אבי אבות הטומאה אבי אבות המידות הרעות ומזה יש נחילים נחילים צפרדע אחד הייתה מתיזה נחילים נחילים וזה גם כן בא מזה כעס בהקפדה בא כל מיני דברים רעים ואדם שהוא לא איננו בבחינת גבור הכובש את יצרו הוא נקרא שמו איש אבן איש אבן מחשבותיו למה אתה מקיים כל המצוות יפה מאוד חזק וברוך אבל מה המחשבות שלך מחשבות רק רע כל היום יש לו גאווה חושב את עצמו אני אמלוך אני איש מורם מעם כך חושב מה שחושב את עצמו חושב כל האנשים נבראו להיות שמשים של אבא שלו יהיו עבדים שלו אז איך אשתו פוגעת בו עשה לו אוכל כזה הוא מגיע לו לאכול כבב ואחרנו מגיע לאכול דברים משובחים ונתנת לו אשתו אוכל שרוף זאת מתנעבת המרדות זאת צריך להרוג אותה כך הוא חושב בלבו אמר נבל בלבו אין אלוקים זה אדם שכזה עובד עבודה זרה כל הכועס כל עובד עבודה זרה כמה יש כמה דברים כמה מידות משחתות שאדם אגואיסטי לא אכפת לו כפוי טובה עושים לו טובה לא אכפת לו משלם רעה תחת טובה לתמוש רעה מביתו וכן כמה כל אלה נקשם בכך מחשבות אדם שהוא נוקם שהוא נותר אדם שהוא הכעיס אותו הרגיז אותו והוא רוצה להשיב לו מנה אחת הפיים כל הזמן חושב איך אני אתפוס איך אני אתעדל בו איך אני אצער אותו איך אני אוציא את נשמתו זה מחשבותיו אבל אין לא עשה כלום אבל איש אבן מחשבותיו זה נקשור כל אלה צריכים לחזור בתשובה כי לא יודע מה צריך לחזור בתשובה רק על מעשים רעים שעשה על חילול שבת או על אכילת נלוות וטרפות זה יעזור בשעה דרכו כבר אמר כי מודה ועוזב מרוחם אבל גם על המידות הרעות צריך אדם יותר ויותר כאחר שאדם משתרש בהם מתרגל עליהם זה פי כסין מחטא לו השם הצילל זה גם כן מגביר את הכף חובה שלו חייל הלחס מי יודע מה שצפוי לו כמו שכתוב רבים מכאובים לרשע זה בשביל רשע לא חזר בתשובה זה רבים מכאובים משלחים לו בשמיים מסורים אוכרים את גופו מצערים אותו ולכן האדם תמיד יאמר אתה צדיק הכל הבא עלינו כאמת עשית אבן החורשן, כי בשמיים לא עשים דינה ולא דינה, אל אמונה ואין עוות צדיק וישר הוא. עושה בשמיים כל אחד ואחד מה שמגיע לו, אשר עיניך פקוחות עקוד רחב בני אדם לתת לי איש כדרכיו כפני מעל עליו. לצערנו הרב יש שבוע שאין תאונות דרכים, יש שבוע שאין, אין כל שבוע כאילו זה מצוות עשה. תראה כמה אנשים נהרגים וכמה אנשים כעשר צועים קשה, נשארים נכים כל החיים שלהם, מחפשים לפעמים את המוות בעינינו, נשארים או בלי רגל, בלי יד, או בעיניים, או ברגליים, השם אצלנו, נשארים נכים כל החיים שלהם, אין להם פרנסה כבר, לא יכולים לעבוד, לא יכולים לעשות שום דבר. מאיפה הגזרה הזאת? מתי באה הגזרה הזאת? וכי באותו היום שנעשה התאונה, באותו היום נגזר עליו? לא, זה כבר בראש השנה. בראש השנה כתבו עליו ביום פנוני האיש הזה יפצע, האיש פנוני יהרג בתאונת דרכים, והוא לא יודע, עיניו סתומות, בשמיים גוזרים עליו ואין מה לעשות. אם היה חוזר בתשובה באותו הזמן, השב בינתיים מוכנים לו, אבל הוא לא שב בינתיים, החמיד את לבבו, לא חשב יותר מדי על עצמו, אבל טוב, אני בדיוק בסדר, יש הרבה אנשים יותר רשעים ממני, מה חסר לי? אני ברוך השם אני מתפלל שחרית מנחה וערבית, אם היו עוד עשרה אנשים כמוני יבוא המשיח, כך הוא חשב את עצמו. אז זה אמר, ראית איש חכם בעיניו תקפה לחסים ממנו. צריך אדם לחפש המעשים שלו, להפך, כל מה שאדם יותר רשמיים מדקדקים עמוק אחות הסערה, וסביביו נסערה מאוד. סביביו זה אלה שהם סביבים של הקדוש ברוך הוא, שמתפללים, שמשקיעים ערבים בתי כנסיות, אבל יש להם חס ושנה מזה עבירות, נסערה מאוד, מדקדק עמהם כחוט השערה. לכן צריך כל אחד ואחד, כמו שכתוב בכהנים, הנגשים אל השם יתקדשו, פן יפרוס בהם השם. צריכים יותר להתקדש, יותר להתחזק, כתוב במצוות, צריכים להיזהר ביתר שאת, ביתר עוז, אפילו דברים אולי נאמר על פי הדין זה מותר בהחלט, אבל כדי לעשות את החיים לפנים משורת הדין, יותר חסידות, יותר קדושה, יותר טהרה, זה מה שצריך לאדם. ואחר כך בשמיים שומעים לו, אבל לא שם בינתיים, נגמר, צועק לשעבר תפילת שווא. חוץ מישראל ציבור רבים, זה לעולם מתקבל את התשובה שלהם, לא, אין להם זמן מוגבל, כמו שהגמרא אומרת, שני פסוקים יש, כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו, השם משתבח שמו, כל קוראינו אליו, בכל זמן, בכל עת, שבאים לציבור ובוכים לפניו, מתחננים לפניו, לקרוע גזר דינם, כשאנחנו גורע גזר דינם. למה זה ציבור? ציבור שלהם מסופנים אצל הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן יחיד, זהו הזמן, דרשו השם במצאו, קרוב ביותו קרוב. עבר זמנו באותה קורבנו. זה יש לך מראש השנה עד יום הכיפור. כמו שהביאו בגמרא, הנבל הכרמלי, זה היה איש חצוף, שבזה את דוד המלך לאחר שנמשך למלך על ישראל, בפי שמואל הנביא, בפי הקדוש ברוך הוא. איזה כבוד חלק לו הקדוש ברוך הוא, שהיה דוד, הוא ראש מלכי יהודה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לשמואל כשבא למשוח אותו, באותה שעה נכנס דוד, הביאו אותו מאחרי הטון, היה רועה, והביאו אותו, אז אמר לו קום משחהו כזהו. כתוב במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, שמואל, משחי עומד ואתה יושב, קום לפניו, קום משחהו כזהו. וכן, איפה הכבוד של דוד המלך? והנה כשהוא שלח אנשים לברך את נבל ביום שהיה, היו עושים יום גזה של הכבשים, היו עושים יום חג, והלך לברך אותו לקראת החג, מתחיל להתפרץ בהם, לבזות את העבדים שלו, מי דוד ומי בן ישי, רבו העבדים מתפרצים אל אדוניהם, זה דוד מורד בשאול, ומתחיל לבזות אותו. כתוב ויהי לעשרת הימים ויגוף השם את נבל וימות לבו ויהי לאבן. איזה עשרת ימים? עשרת ימי תשובה, חכה לו הקדוש ברוך הוא. אמר זה רשע, פגע בדוד המלך, וזה דוד צדיק, אני לא מחול לו, עד שילך לבקש ממנו מחילה. וחכה לו הקדוש ברוך הוא ערב כפור, שבני אדם כל אחד הולך מתפייס ומבקש מחילה מחברו, וזה ישב הבית שלו צפצף על העולם. כן, עברו עשרת ימים ההם, אמר הקדוש ברוך הוא נגמר, לא מעין לא תשובה ולא שום דבר. ויגוף השם את נבא, נתן לו מגפה, וימות לבו, קבל שבת לב וערך מן העולם. והיא לאבן, נעשה כמו אבן דומה. נאמר פני שלא חזר בתשובה. יש שואלים לפי דברי הגמרא שמי שלא שם בעשרת ימי תשובה אינו מחילה עונמית אם הוא יחיד, הרי מצאנו חזקיה מלך יהודה לא כך כתוב בימים מהם חלה חזקיה, וזה היה בחודש ניסן ככתוב במדרשים, שזה היה בזמן שסנחריב צר על ירושלים, עקיף אותה במצור והיה רוצה לכבוש אותה, וזה היה בחודש ניסן. כן, והנה כתוב בימים מהם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיה הנביא ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, שיכתוב צוואה לבני ביתו כי הוא כבר הולך מן העולם, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, אין לך חלק עולם הבא. מה כולי היי? מה עשיתי לכי? אמר לו, מפני שלא נשא אישה ולא עמיד תולדות, כל אחד ואחד שלא נושא אישה לא קיים מספירה ורביעה, טוב, יש לו אבון של עשה. אבל חזקיה היה מלך האחרון, אם הוא ימות בלי בנים אין עוד מלכות לזרע מלכות בדוד, מאיפה יבוא משיח? לכן זה חוטא לכל ישראל קשור. אמכן אמר לו, צב לביתך, מת אתה בעולם זה ולא תחיה לעולם הבא. אמר לו, תראה, כשאני עשיתי את זה ברצון, פני שראיתי ברוח הקודש שעתידים לצאת ממנו שני בנים רשעים, מנשה ורב שקה, שניהם היו כופרים בעקר עובדי עבודה זרה רשעים. וכן, מה הוא ייקח באישה בשביל שיבואו בנים מכעיסים את הקודש ברוך הוא? לכן גזר על עצמו חרם שלא ייקח אישה. זה הסיבה בשביל זה את הקודש ברוך הוא כל כך מעניש אותו. אבל לא, בדי קשה דרחמנה למלך, מה אתה מחפש? פתחבל, מה יהיה אחר כך אחריך? לעבדו את השם, לעבדו את השם, זה עסק שלך, אתה צריך מה שעליך ומתה מצווה לעשות עשה, ואחר כך השם יעשה את שלו. מה אתה הולך לחפש אם יהיה לך בנים צדיקים, בנים רשעים? מה זה מעניין אותך? אתה תעשה מה שכמתה בכלתך, נחנך אותם בתורה, לא יצאו בני תורה, יצאו בני בליעד, יצאו אבנה נסתו, אבל אתה קיימת את תפקידך. אבל לא, אם ככה אני חוזר לי, חטאתי, עביתי, פשעתי, תן לי את ביתך, אני אצמד לך, אולי זכותך גם כן תגן וישתנה המצב והילדים יהיו טובים. אבל לא, מה אתן אצמדתי? אתה הולך למות כבר, אני אתן אצמדתי לאחד שהולך לעשות לו קבורה? מה אתה רוצה ממני? אני לא אתן לך אצמדתי, כבר נגזר הגזרה, יש גזרה מן השמיים, גמרנו. אמר לו, בן אמות קלה נבואתך וצא, גמרת את הנבואה שלך, חזק ברוך, לך מכאן. כך מקבלני בית אבי אבא, כל אדם שהוא נגזרה עליו גזרה, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע עצמו מהרחמים. ואתה רוצה להיעש אותי? נאמר שאין תקווה? דרך לשלום. באותה שעה בסן חזקיהו פנה בלקיר, ויבק חזקיהו בכי גדול, חיל לבכות, שערי דמעה לא ננעלו. אמר ריבונו של עולם, זכור אשר צלחתי לפניך באמת לבב שלם וטוב בעיניך עשיתי, כי לא היה כמוהו משלביש תורה בישראל. כן, באותה שעה ישעיהו עדיין לא יצא את החצר של הארמון של המלך, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, לך ואמרת נגיד עמי, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, ואני יוסיף לך 15 שנה ואומר ראו ימיך ונשפת על אבותיך. וכך היה, חזר אחד אליו ואחר כך ישעיהו ואמר לו, נגלה עליי הקדוש ברוך הוא עכשיו ואמר לי שהוא קיבל תפילתך ואתה תהיה בריא. וכך היה, אחר כך באמת יצאו ממנו שני בנים, רב שקה, אחד ששמו רב שקה, אחד ששמו מנשה, והיה כל יום הוא בעצמו לא מוסר אותם לעבדים שלו, לוקח אותם, מרכיב אותם אחד על כתף ימינית, אחר כתף שמאלית, לוקח אותם בתלמוד תורה ומסר אותם ביד מלמד תינוקות צדיק וישר, כל יום מוביל אותם הוא בעצמו, הוא מחזיר אותם בעצמו. לא היה באותה זמן מכוניות, ייקח רכב, היה לוקח אותם על שכמו ולוקח אותם הביתה ומחזיר אותם כדי שלא ילמדו דבר אחר, רק תורה. פתאום ביום אחד בגיל 10-12 שנה היו, ואחד אומר לחברו, תראה הצפר של אבא כמה שמן, לפי דעתי ראו להקריב אותו לעבודה זרה. איפה את הרשעים האלה עבודה זרה? כל הזמן תורה, כל הזמן מלמד תינוקות של תורה. שתיים נשמר ככה מלאה חלודה, מלאה סטרה אחרה. אמר לו השני, נכון, נכון, כך צריך לעשות. נקריב אותו, נגדל מעט, נקריב את אבא שלנו לעבודה זרה. כי גם את בניהם ואת בנותיהם השרפו באש לאלוהיהם. הוא אומר, מה זה גם? אומר, הגמרא אומרת, גם לרבות אבותיהם. כשאבא שלהם זקן, לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לברוח, זורקים אותו, מקריבים אותו למולך, זורקים אותו באש ושורפים אותו. קורבן עולה, כליל להשיב, זהו, כך אני עושה. אם כן, כשאמרו ככה, רגז מאוד עליהם, רשעים, בחיים שלא רוצים להקריב אותו קורבן, לקח אותם, זרק אותם בארץ. רב שקף, פרפר ומת, הוא לא רוצה להרוג אותם. הוא רוצה שזרוק אותם. אבל בשמיים ראו זה רב שקף, אין מנו סמרה, אין מנו תקווה, מת במקום. זו חבטתו, זו ביטתו. מנשה, לקחו אותו לבית חולים בחילום. היה חצי חולה. אחר כך, אחרי זה כמה ימים, נעשה בריא. תחילתו היה רשע. הרי הוא מלך על ישראל 55 שנה. 22 שנה היה רשע, עובד עבודה זרה, וכופה את העם לעבור עבודה זרה. אחרי 22 שנה חזר בתשובה. 33 שנים חזר בתשובה. ולא ככה במקרה חזר בתשובה. עד ששלחו לו בשמיים יסורים כמו שצריך, ענו אותו, שרפו אותו. כמו שהגמרא אומרת, חביבין יסורים, שהרי מנשה עבד עבודה זרה, ולא החזיר אותו בתשובה רק היסורים. לא ראינו החנוך של אבותיו, של חזקיהו מלך יהודה, כל אותם הצדיקים שהיו באותו הדור, לא ראינו לו. ומי החזיר אותו בתשובה? היסורים. יש בספר מלכים לא כותב מילה אחת על תשובה שלי, על של מנשה. מנשה כתוב שהיה רשע הרבה, והיה עשרה בעיני השם יותר מכל מלכי יהודה שהיו לפניו. הוא מספר על רשעותו ולא מספר מילה אחת טובה עליו. אחר כך כתוב שם רק ביתר דברי מנשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. אבל כל מה שמספר עליו, מספר עליו רק רעות. הוא ממשיך פסוק אחד, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד כי מילא את ירושלים פה לפה. הגמרא אומרת, איך אפשר למלות את ירושלים דמים? איך אפשר? אלא שהרג את ישעיה הנביא, שהוא היה סבא שלו, כי בסוף נתן את ביתו לחזקיהו, וממנו יצא העגל הזה, יצא זה מנשה. והוא לא נשא לו פנים, היה מטבע עליו, ולקח אותו והרג אותו. גמרא מעריכה בבמות דף ממתת. אז כן, ישעיה הנביא פעם אחת התבטא לא יפה על עם ישראל, בשמיים מענישו אותו, כמה שהנביא, כמה שהצדיק. אבל הוא אמר, כי איש תמי שפתיים אנוכי ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. אמר לה הקדוש ברוך הוא, על עצמך אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, אבל תאמר על עמי, על נחלתי, על עם ישראל, תגיד להם עם תמי שפתיים, אלה שהקדימו נעשה לי נשמע, תאמר עליהם עם תמי שפתיים. ותשעה אף איזה מלאך אחד ולקח גחלת מעל המזבח של מעלה וקבע לו את הפה שלו ויגע על פי ויאמר, נגע זה השפתיך ושר עבוניך וחטאתך תכופר. נכווה על פי שלו, אבל אמר לו, שר עבוניך עכשיו, אבל וחטאתך תכופר, תכופר לעתיד. מתי? בשעת הרגה שלו, כשנהרג על ידי מנשה. זה מנשה מה שהוא עשה. וזה מה, כמו שאמרתי, בספר מלכים אין מילה אחת טובה על מנשה. בספר דברי הימים הוא חוזר חזרה כללית על כל מלכי ישראל, על כל מלכי יהודה, מהאדם הראשון עד הסוף. בדברי הימים שם מספר עליו את הסיפור איך חזר בתשובה. כתוב שמה שבאו מלכי אשור, צרו על ירושלים ולקחו בשבי את מנשה מלך יהודה, אותו אסור בזיקים, הובילו אותו לבבל. מה עשו? אומר הירושלמי בפרק חלק סנהדרין, אומר לקחו דוד גדול מלא נקבים נקבים חלולים חלולים הכניסו אותו בתוך הלול בתוך הדוד הזה ולמטה הסיקו אש מתחתם והיו מסובבים את הדוד כדי שיסרה טוב שיהיה קבב שיהיה ואותה שעה בצערו נחווה, צועק, בוכה תחיל לפנות לאלוהי עבוד הזרה אלוהי מואב תבוא תעזור לי אלוהי מואב יעזור לו אלוהי עמון אלוהי אדום אלוהי גיהנם מי יבוא יעזור לו יעזור לו לא יכולים ידיהם ולא יבישו רגליהם ולא ילכו איך הם יעזרו לו בסוף נזכר בהשם אלוהי אבותיו בצר לו הוא בוכה שורפים אותו עד שנזכר בהשם אלוהי אבותיו והוא איך אומר לו גם כן בחוצפה רבונו של עולם עכשיו אני נזכר בך אתה השם אלוהי אבותיי אם תעזור לי תציל אותי אני אעבוד אותך כל החיים שלי ואם לאו כמוך כמו כל העבוד הזרה הזה שהזכרתי עושה לו אולטומטום תוצאת מה זה פה מה אתה מי אתה חטוף כזה והיו מלאכים של השמיים היו מכסים את כל השערים למעלה ברקיע כדי שלא תעלה תפילתו של מנשה למעלה שלא תקבל את הקדוש ברוך הוא אבל המלאכים לא יודעים שיש לקדוש ברוך הוא סוד צבאי יש לו פתח קטן שאף אחד לא יודע אותו זה סוד חתן לו חתירה מתחת כסתי הכבוד וענה את התפילה שלו שמע את התפילה שלו כי תפילה מתוך דמעה בוכה, צועק אמנם זה יסורים שמחייבים לו אבל סוף סוף אמר זה מתוך דמעה שערי דמעה לא ינעל יש לו שער מיוחד ויתפלל אל השם כתוב שם בדברי הימים ויתפלל אל השם ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו מקום ויעתר לו כתוב ויחתר לו אמר רבותינו חתר לו חתירה כמו מחתרת חתר לו חתירה מתחת כסתי כבודו וקיבל אותו בתשובה וידע מנשה כהשם הוא האלוהים איך קיבל אותו בתשובה הלא שורפים אותו באותה שעה נהפך הדוד הזה שהיה בו כמו נקבים נקבים חלולים חלולים נהפך להיות כמו מנוע של מטוס פתאום עף להם יצא מהדלת יצא הוא ברח ברח להם מה נקרא המדוד הזה? מה נהיה בו? לא נהיה מה נהיה בו נטס להם הדוד הזה עד שהגיע לכסא מלכותו של מנשה וישב עליו כמו הפנדי כמו שלא קרקנו היה יכול למה זה סתם בחלום בלעות לא היה דברים מעולם אבל רואה כל העור שלו כולו שרוף שרופה באש כסוחה ידע שכל מה שהיה היה אמת היו צריכים לעשות לו כמה נתוחים פלסטיים היו צריכים לעשות לו כדי להשתיל לו עור חדש וידע מנשה כהשם הוא אלוהים ויאמר אל העם תעבוד את השם אמר לעם, מסתפק באמירה כשהחטא עבד עבודה זרה היה כופה את העם שעבד עבודה זרה מי שלא רצה לעבוד עבודה זרה היו הורגים אותו אבל כשחזר בתשובה לא אותו המשקל ויאמר לעם לעבוד את השם אמר להם תעבדו את השם מי ששמע שמע מי שלא שמע לא שמע אחרי שהתרגלו 20 שנה עובדים עבודה זרה פתאום הם אחד חזרו בתשובה הם לא שרפו אותם עדיין הם לא עשו בהם כבב אז מה למה יחזרו חלק מי שרצה שבאמת היה כל הזמן היה באונס והיה מצפה ליום כזה חזר מי שלא היה כך מי שמשיך עבודה זרה לכן תפילה שלו אומנם מתקבלה לגבי דידי אבל לא הייתה תשובה מעלייתה לכן יש מחלוקת עליו בתנאים במשנה פרק חלק כל ישראל יש להם חלק העולם הבא ואלו שאין להם חלק העולם הבא האומר אין תורה מן השמיים אין תחיית אמיתים מן התורה כמה דברים ואפיקורוס זה שמזאת המדי חכמים ולבסוף שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק העולם הבא שלושה מלאכים ירבעם אחאב ומנשה וארבעה הדיוטות א' ב' ג' ד' מי אלה? אחיתופל בלעם גחזי דואג אלו ארבעה הדיוטות שאין להם חלק העולם הבא וכן והחכמים אומרים אלו חלק העולם הבא רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק עולם הבא, שאמר שני אמר והתפלל השם וישמע תחנתו ושיבהו ירושלים למלכותו. אמרו לו למלכותו ישיבו, לחיי עולם הבא לא ישיבו. זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים. ומה נחלקים חכמים האלה? במה? כולם מודים שהוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה. וידע מנשה כשם האלוהים. ויאמר אל העם חזר לעבוד את השם. אז זאת אומרת, משמע שחזר בתשובה. הרי אין דבר עומד לפני התשובה. וכן למה באמת חכמים חוקים על רבי יהודה? רבי יהודה אומר, הולכים מחר סוף. סוף טוב, הכל טוב. כמעט 30 שנה עבד את השם, מספיק לו. אבל חכמים אומרים לו, אין לו חלק עולם הבא. במה נחלק? זה חכמים אומרים כך. אם היה הוא לבדו חוטא בפעם הזה בתשובה, טוב, תשובה מתקבלת. אבל הוא חטא בחטאת אחרים. העם לא נחרב בית המקדש בית ראשון רק בשביל עבוד הזרה. מאיפה בא עבוד הזרה? בזמן חזקיהו המלך כולם צדיקים, כולם ישרים, לא היה אחד בהם שלא עסק בתורה. הוא שעשה את המהפכה הזאת של עבוד הזרה. אם כן בשביל עבוד שלא נחרב בית המקדש. בנו שמנשמי היה אמון מלך רשע ורושע ששנא את התורה, היה מחפש איפה יש ספר תורה יסרף אותו, איפה יש תפילין שרף אותו, איפה יש מזוזה שרף אותו. כך היה מרושע. ניס היה שהוא מלך רק שנתיים ואחר כך קשבו על העבדה והרגו אותו, חסלו אותו. טוב, כן יבדו כל רבי השם. בא אחר כך אחריהם יושיהו מלך צדיק, צדיק וישר, והיה מחפש איפה יש עבודה זרה שורף אותה. אבל היו מרמיעים אותו כמה אנשים שהיו חשקה נפשם בעבודה זרה, היו שמים את עבודה זרה אחרי הדלת, באים שוטרים של יושיהו, שוטרים בטעם המלכות לחפש מי שיש לו עבודה זרה, עושים חפוש, צו חפוש יש בידם, מי שיש לו עבודה זרה שפחים את עבודה זרה שורפים אותה. היו עושים את זה אחרי הדלת, אלה באים פותחים את הדלת הולכים ישר, מסתכלים בארונות הזה, אין שם שום דבר. אבל אם זה הבית בסדר, כותבים זה הבית בסדר. ושם עובדים עובדים זרה, היו אחרי הדלתות, והוא לא ידע, יושיה מסכן לא ידע. אחר כך אחרי יושיה, מי מלך? יהויקים, מלך רשע מרושע. עובד עבוד זרה, עבריין, היה, הוא לא עושה כמו הסבא שלו, לסוף את כל הספר תורה. את הספר תורה יש בה חוכמה, היה משאיר אותה. אבל איפה יש שם השם, היה קודר אותו, ולוקח אותו ושורף אותו. וכן זה הדרך. ואיך מלכים ושעים מושחתים. ואחר כך בא צדקיהו, מסכן, מסכן, היה אומלל. השרים שלו היו רשעים, הוא היה צדיק. אבל היה לא, בעל דרוע, בעל גוף מוצק, היה חדש, חדש אופי, אופי שלו היה חדש. והיה נמשך אחרי השרים שלו בעניינים אחרים, לא בעניין עבוד הזרה חצי שלום. אבל לרוב הדור היה משחת. והכל בא מאיפה? ממנשה. עוד מדורו של מנשה. בזה נבין. למה בספר מלכים לא כתוב שום מילה טובה על מנשה? רק כתוב שעבד עבוד הזרה, והרשיע, ודמנקי שפך וכלה. בספר דברי ימים, פתאום מספר לנו סיפורים יפים. שמנשה חזר בתשובה, בהתפלל השם, ויעתר לו, ושיבהו ירושלים למלכותו. למה זה לא כתוב בספר מלכים? מי כתב ספר מלכים? ירמיהו הנביא. מי כתב דברי הימים? עזרא הסופר. ירמיהו כתב ספר מלכים וספר קינות ואיכה. הוא כתב גם כספר איכה. ועזרא הסופר הוא שכתב בספר דברי הימים. עכשיו בואו נראה. ירמיהו הוא חי בזמן החורבן. הוא יודע על מה חרבה הארץ. שתחילו לעבוד עבוד הזרה. ממשיך לעבוד הזרה עד הסוף, ולכן הוא יודע מה שנעשה עם מנשה. מנשה כשביאו אותו אחרי שמלאו ימיו בדין של מעלה, כך עשית, כך עשית, אלא עשית והחרשתי ובשאלה וחזרתי בתשובה. כן, חזרתי בתשובה ואמרת לעם שעבדו את השם, אבל לא חזרת את כולם בתשובה. נשאר עבוד הזרה שגורה בפיהם. לכן בשמיים אמרו לו, אתה לא תוכל לקרש לגן עדן, התשובה שלך לא מקובל. מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אפילו עשה תשובה התשובה לא מעלייתה, לא מתקבלת. לכן השאיר אותו מסכן בין השמיים ובין הארץ. בגיהנם לא הוליכו אותו, אבל סוף סוף הוא חזר בתשובה. בגן עדן הכניסו אותו, זה שם עם הצדיקים, זה שחטית הרבים. נשאר תלוי בין השמיים ובין הארץ. זה שכתוב, אין לו חלק עולם הבא, זה שאמרו חכמים, אין לו חלק עולם הבא. וגם דברי רבי יהודה נכונים, מנשה יש לו חלק עולם הבא. מתי? רק כשהפסיקו לעבוד עבודה זרה. מתי? על כל הדעות עבדו עבודה זרה. המשיכו לעבוד עבודה זרה עד שעלה עזרא הספן ירושלים, הוא בראש 120 חכמים נביאים וזקנים, בתוכם דניאל יש חמודות, בתוכם חגי זכריה ומלאכי, אלה הנביאים האחרונים של ישראל, בתוכם חנניה מישאל ועזריה אנשי מופת, בתוכם נחמיה תרשתה מרדכי הצדיק, כל גדולי ישראל. הוא היה בראשם. אמרו רבותינו, עזרא הסופר היה ראוי וכדאי שתינתן תורה על ידו אלמלא שיקדימו משה רבנו. כלומר הוא כאילו סיגן של משה רבנו והגדיל לעשות, הרביס תורה בישראל בכל כוחותם. וכשעלה לבית המקדש, בנה את בית המקדש, עשה כל יכולתו כדי לבטל את היצר הרע של עבודה זרה. כי אז היה תשוקה כזאת שאנחנו לא יכולים להבין אותה. היום אין יצר הרע של עבודה זרה בכלל, לא קיים. באותו הזמן היה יצר הרע של עבודה זרה, והייתה תשוקה כזאת, תאווה כזאת, שכל אחד חושב עבד עבודה זרה יש לו כל כך איזה סיפוק רוחני כזה וכוח ספרה אחרה. כשענה עזרה הסופר, גזת עני ציבור על כל אותם שנמצאים שם. כולם בכו, צעקו, באו בעזרה של כהנים ובכו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בראת היצירה של עבודה זרה בשביל להרבות שכר שלנו, לא אהוג בעינה ולא שכרו בעינה. לא רוצים לא אותו ולא השכר שלו. נאמר, תבטל את עבודה זרה הזה, זה היצירה של עבודה זרה. וכך היה, תקף מיד יצא לפניהם כמו איזה שעיר בבית המקדש, שעיר כולו אש. הקיפו אותו ואמרו כל מיני שמות הקודש, שמות המפורשים, עד שנמוח והלך נגמר. הלעוד מוצר מאש, נעשה כמו חתיכת פחם. ואז בטלו את יצירה של עבודה זרה. אין תשוקה לעבוד עבודה זרה. כל אלה שעבדו עבודה זרה ראו שמה שותים אנחנו, מה נעבוד? עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון, לא יכלום ולא יריחון, את אלה אנחנו נעבוד? זה ברא את העולם? כולם חזרו בתשובה של נמלון, נשאר יהודי אחד שעובד עבודה זרה. באותה שעה קבלת תשובתו של מנשה למפריע, תדעו את מנשה, תשמע, היום אין עבדי עבודה זרה. מה שאתה סלחת, מה שהחטאת, הכל כולו כגעת חיש ונעופה, כל עף, כל הלך. לכן מגיע לך עולם הבא, יש מדור מיוחד של בעלי תשובה, אתה תעמוד בראשם. שמו כתר מלכות בראשו והביאו אותו למדור של בעלי תשובה. זה כתוב בזוהר הקדוש בהקדמה. כתוב את המדורות של גן עדן, בתוך המדורות האלה מדור אחד יש לבעלי תשובה, ובראשם מנשה בן חזקיהו וכתר מלכות בראשו. זה רבה גם לעיל, הוא שאלך ובקר וכל הדברים האלה, ונכתב הדבר בזוהר הקדוש. נמצא גם רבי יהודה צודק שמנשה יש לחלק עולם הבא, אבל שנינו ואלו דברי אלוקים חיים, מתחילה לא כך ולא כך. בסופו של דבר, אחרי שחזר בתשובה ונתבטלה עבודה זרה כדין מן העולם, והאלילים קראת קראתו לתקן עולם מחוש שדי, ממילא לא נשאר עניין של עבודה זרה. האשמה של מנשה כבר הלכה, ואז החזירו, הכניסו אותו לגן עדן. לכן בדברי הימים זה מי חבר אותו? עזרא הסופר. אמר כדאי לכתוב שמנשה חזר בתשובה, כי התשובה שלו כבר מקובלת. בזמן ימיהו שעדיין עובדי עבודה זרה היו בעולם והם גרמו חורבן בית המקדש, אמר ירמיהו, מה אני אכתוב? האיש הזה חזר בתשובה, מה שווה התשובה הזאת? הנה שורש פורר ראש ולענה, הנה כולם עובדים עבודה זרה. לכן אמר, אני לא אכתוב, אני אתעלם מזה, זה לא שווה כלום.
ואז בא הסופר, אמר כן שווה, עכשיו כן שווה. ממש שהרי, ברוך השם, אין מי שעובד עבוד לזרה בעולם, כבר ישראלה שעובד לזרה נעלם מן האופק, אז תכתוב את הדבר הזה כעלייתו. וכתב את המעשה של מנשה שעזר בתשובה, ולכן דברי רבי יהודה נכונים. זה כתוב שם בגמרא, אמר רבי יוחנן, כל האומר מנשה אינו חדק בעולם הבא, מרפא ידם של בעלי תשובה, שאין דבר עומד לפני התשובה. וכן איך מה, לחלוק על חכמים בה? לא לחלוק. חכמים דברו בזמנם, בשעתם, אבל סוף דבר הכל נשמע. בסופו של דבר נתקבלה תשובתו, ולכן מנחסתו עם הצדיקים. אין לדבר על מנשה, כמה שדבר עליו, הוא חכם גדול בתורה, היה גאון היה, כשגמרא מספר את סיפורים על גדולתו בתורה. וכתוב שם פעם אחת ראשי אמר, מחר אנחנו נדבר על חברנו מנשה, הוא חושב שעשה לו כבוד קראת חברנו, אחרי שגמר לדבר על ירבעם, על אחאב, אמר זה כמותם. אז מחר נדבר על חברנו מנשה. כאב לו הרבה מנשה, מה אני חבר של אבא שה? מה אני חבר שלו? בלילה בא אצלו בחלום, לא היה לו מה לעשות שם בגן עדן, לבוא אצלו בחלום אצל אבא שה. אמר לו, אני חבר שלך או חבר של אבא שלך שאתה קורא אותך חבר שלך? אם אתה חכם, תגיד לי, כשאדם אומר אני מוציא לחם מן הארץ, מאיזה צד חותך את הלחם? אני לא יודע, תגיד לי ואני אגיד את זה מחר בשמך בבית המדרש. אמרנו, מקום שנאפה פת יפה, זה כבוד של השכינה, כבוד של שימוש של הקדוש ברוך הוא, ושם צריך לחתוך את הלחם. זה אתה לא יודע, בכלל אתה מוציא לך, אתה לא יודע, אתה קורא אותי החבר שלך? אמרנו, אם אתה כל כך חכם גדול, למה הלכת לעבוד עבוד זרה? אמרנו, כאן לך לדבר, כאן לך, אתה חי בדור שאין יצרה של עבוד זרה. לא היית חי בדור שלי, היית משאיר את השרבולים שלך ואת הרגל שלך כדי שתגיע שנייה אחת לכנסייה יותר מוקדם. אתה יודע מה שהיה צריך לעבור את הזמן? אתה דין את חברך שתגיע למקומו ואתה קורא אותי החבר שלך? זה מה שכתוב בגמרא. נעליו, מסכין, אבל שיחבר את כל התלמוד והוא נעליו שקרא אותו חבר שלו. תדינו כמה שהיו חכמים גדולים היו, לצערנו הרב הצררה היה גדול. אחרת לא יש אפשר לדון בן אדם, להגיד כך היה, איך עשו, אנחנו לא יכולים להבין אותם. זה יצררה מיוחד, זה יש עבוד זרה. וזה ברוך השם, העלילים קראת קראתון, זכה עולם חושלק. לכן כשאנחנו אומרים את המעשה הזה, וזה אדם מתעורר לומר איך השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, חותר חתירה בתחת כסלי הכבוד כדי לקבל אותו בתשובה. לכן גם אנחנו עכשיו, כל אחד ואחד ינצל את ההזדמנות שבתוך עשרת ימי תשובה יחזור בתשובה. אני רוצה לחזור לקושה שהתחלתי לומר אותה. תזכירו לי, מה הייתה הקושה? מה חזקיה? טוב, בסדר. חכה, אמרתי שתזכיר אותי, לא אמרתי שתעשה פרקולים. חכה מעט. וכן, חזקיה מלך יהודה, כפי שאמרתי, זה היה המעשה שלו, היה בניסן. ואיפה אני יודע? שתקף כשחזר ישעיה הנביא לבשר אותו שהוא יהיה בריא, אמר לו, בגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי, מקף מלך אשור אצילך, כך אמר לו, הבטיח לו. הוא היה באותו הזמן בצרה, היה מלך אשור במצור על ירושלים, הוא פחד מאוד. מה היו? הוא הביא אלפים מורבבות כחול אשר אספת היה. הגמרא אומרת, כתוב, ויצא מלך השם ויך במחנה אשור 185 אלף והשכימו בבוקר בעיני כולם פגרים מתים. הגמרא אומרת, כל אלה מפקדי הצבא 185 אלף, כל אחד היה גנרל וכל אחד יש לו אלפים תחתם. כן, הפסוק לא מנה את הצבא לאלה חיילים האלה פשוטים, תוראים האלה, אלה כלום, אלה זבובים. אבל הפקידים, כל אחד גנרל, ועושים לו סלם, ומסעים לפניו. אז זה שאמרו, 185 אלף, כסחום, בלילה אחת. טוב, זה היה מתי? כתוב שם במדרש, זה היה ליל פסח. וחזקיהו המלך היה עומד וקורא, והיה מקריב קורבן פסח, ושר את ההלל. אמר לו רב שקה, היה לו אחד מומר, רב שקה יהודי מומר, היה שר צבא של סנחריב מלך אשור. אמר לו, אדוני המלך, כיוון שישראל אומרים את ההלל, אין לך מה לעשות, עליך לברוח. כל זמן שישראל אומרים שירה, הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים ונפלאות. והערב הזה ליל שמורים להשם. לכן הגיע זה אומר לך שתברח, הוא לא רוצה לשמוע לו, הוא לא רוצה לברוח. ואותו הערב יצא מלאך השם והרג בכל החיילים שלו. זה היה סמוך לבריאותו של חזקיהו מהמחלה שלו. כן, הווה אומר שהיה בניסן. ואנחנו אומרים, מי שלא שם בינתיים, אפילו הביא כל אלי נוויות, לא מחלים לו. איך זה? תוקשי. חזקיה מלך יהודה הוא מלך. מלך מייצג ציבור שלם. בפרט חזקיה, שכל ימיו עמד להרביץ תורה בישראל. עד שדר שועלה בגמרא בסנהדרין דף כ', כתוב שמה. שקר החן בהבל היופי, שר את השם יתתלל. שקר החן, זה דורש משה רבנו. כמה שנבדו תורה, שקר החן. לא מספיק. הבל היופי, זה דורש של יהושע בן נון. כמה שנבדו תורה, הבל היופי. שער את השם יתתלל, זה דורש חזקיהו מלך יהודה. אמרו שבדקו מדן ועד באר שבע, נמסו תינוק ותינוקת, שלא בקיאים בדיני תומעה ותארה. כל כך היו חכמים בתורה. עליהם נאמר, שער את השם יתתלל. כן, איזה יחס יש לחזקיהו מלך יהודה, שהרביץ תורה בישראל. לכן, כיוון שהוא כל כך היה צדיק, אפילו שתמסי לומר, אחרי יום הכיפורים, לא מועיל תשובה, אבל כאן הוא מייצג ציבור שלם, הוא מלך של ציבור, מלך לדון כציבור, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבריו ביומו. מלך וציבור נכנסים למשפט, מי מכניסים את החלה? מכניסים את המלך. שנאמר לעשות משפט עבדו, לשלמה המלך אומר. אחר כך משפט עמו ישראל. זה אומר מלך דינו כדין ציבור. יש לו מענה מיוחד כמו ציבור. כמו שציבור כאשם אלינו בכל כהנו אליו, גם מלך אותו דבר. זה תירוש אחד. תירוש שני, יש בגמרא במסכת בשנה י"ח על זרע עלי. כתוב, לכן נשבעתי לבית עלי, קדוש ברוך הוא אומר, לכן נשבעתי לבית עלי, אם יכופר עוון בית עלי, זבח ומנחה. בכל מרבית ביתו ימותו אנשים. כולם ימותו אנשים. מה זה אנשים? בעודם צעירים. בגיל 18-20 שנה מתים. לא מעריכים להם. ככה את הגזרה עליו, עליהם. כתוב שהוא גמרא, משפחה אחת הייתה בירושלים, שכולם היו כהנים והיו כולם מתים בגיל 18-20 שנה. הלכו את רבי יוחנן בן זכאי ובחו לפניו, תראה איזה גזירה. אמר להם, כנראה מזרע בית עלי אתם, לכו ותעסקו בתורה ותחיו. הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קוראים אותם משפחת בן זכאי על שמו, שהוא יחיה אותם. התורה היא מכפרת. אמרת, מאיפה ראיה? שני אמר, אם יכופר עוון בית עלי בזבח ומנחה, בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה, כי תורה יותר חשובה מזבח ומנחה. כי דעת חפשתי ולא זבח, כחסד חפשתי ולא זבח, ודעת אלוהים מעודות. דעת אלוקים זה התורה, יותר חשובה מעודות וזבחים. תורה לא פחותה מקורבנות כמו שאנשים חושבים, להפך. והנה גם פה מה כתוב, בשלוש הבינתיים אפילו הביא יקריב כל אלי נוויות שבעולם לא מוחדים לו. טוב, אלי נוויות לא מוחדים לו, אבל תורה כן מוחדים לו. ואין לך מי שעסק בתורה וזיקת אחרים בתורה כמו חזקיה מלך יהודה. עמדה לזכותו, כמו שעמדו לזכותו בשמיים שמעו תפילתו, ותקף מיד רק שהוא בכה בדמעות שלי שערי דמעה לא נעלו, כמו שכתוב. ואז ענו לו בשמיים בחיה ונעשה בריא כאחד האדם. לכן אין להביא ראיה מחזקיהו לשאר בני אדם. מי יכול לומר אני יוצא לחובתי בלתלמוד תורה? הלווה שיצא אדם מלחובתו. כמה צריך אדם ללמוד יומם ולילה, וגיד תבוא יומם ולילה, מי יכול לקיים את הדבר הזה כי מחדי סגולה? לכן אדם שהוא לומד תורה לא צריך לחשוש משום דבר.
כעין מה שאומר רבנו יונה בספר שערי תשובה. הוא מביא את הגמרא במסכת יומא דף פ"ו, ארבעה חלוקי כפרה. אומר את זה רבי מתיה בן חרש: קודם שמעת ארבעה חלוקי כפרה? אמר לו: כן, בשם רבי ישמעאל. מה הם ארבעה חלוקי כפרה? עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, לא זז משם עד שמוחלים לו. שני אמר: שובו בנים שובבים, ערפה בשובותיכם. עשה תקף מיד רפואה, כיוון שאדם חזר בתשובה, והוא סך הכל עבר על מצוות עשה בלבד. מצוות עשה כגון למשל: עבר לפניו זקן ב-70 שנה ומעלה ולא קם לפניו, עבר לפניו חכם שהוא פוסק הלכה ולא עמד לפניו, עבר פסוק מן התורה: פני סיבה תקום עד אתה פני זקן, אחד בסבע מלאת הבטן שלו ולא בירך ברכת המזון. אולי חשב שכבר בירך והוא טעות, אז עשה, עבר עבירה, בין במזיד בין בשוגג. מעשה תשובה מבחינת מודה ועוזה ברוחם, תקף על המקום אחדים, לא צריך לחכות לא לכיפור ולא שום דבר. לא כן הדבר אם עבר על לא תעשה וקום ועשה, עבר עליו מן התורה: אכל נבלה, אכל טרפה, דבר לשון הרע, לא תלך לחיד בעמך, לא תשנא את אחיך בלבביך. כל אלה לבין של התורה בין אדם למקום ובין אדם לחברו. עבר על לא תעשה, אפילו עשה תשובה, לא מתקבלת התשובה מיד, אלא תשובה תעולה ביום הכיפורים מכפר. אז זה נאמר: כי ביום הזה יכפר עליכם את עליכם וכוחת אתכם לפני השם תוצר. כמעט מה מכפר כיפור? אם בלב הכי כיפור לא מועיל אלא עם תשובה, בלי תשובה כיפור אינו יום מכפר. זה מחלוקת אמנם רבי וחכמים, ובעודה המקסי סובר יום הכיפורים מכפר על השבים ועל שאינם שבים. אבל ההלכה לא כך, ההלכה כמו דעת חכמים. חכמים אומרים: אין יום הכיפורים מכפר אלא לשבים, שחוזר בתשובה. יום הכיפורים מכפר עם התשובה. אם כן, אם תגיד יש תשובה בלאו הכי מועיל, אלא בלא תעשה אינו מועיל תשובה לבד. לכן צריך עזרה, צריך תגבורת. מי זה מכפר לו? מה יום הכיפורים מכפר? יש בגמרא בכתובות ק"ג, כתוב שם: כשנפטר רבי יהודה הנשיא רבנו הקדוש, והלכו כל ישראל ללוות אותו, כמעט כל ישראל, גמרו את הלוויה, יצאה בת קול ואמרה: כל מי שהשתתף בהלווייתו של רבנו הקדוש רבי, מובטח לו שהוא מזומן לחיי העולם הבא. ככה עשה בת קול. שואלים המפרשים: ובודה הנשיא על הרסי, הוא צדיק, כתב את כל המשניות, מלא הוא לשכחת התורה מישראל, יש לה הרבה זכריות. אבל היו כמה צדיקים כאלה, כמה רבי שמעון בר יוחאי, כמה עשה רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, כל אלה אף אחד לא, בת קול לא אומר שום דבר. הלכו בלוויה, לא הלכו בלוויה, לא כתוב שום דבר. רק פתאום רבודה הנשיא, כל מי שהלך לוויה שלו, מזומע עליו הבא. מה יש? פרוטקציה בשמיים, רבודה הנשיא מיוחד, מה יש לו? מסבירים כך: יש הרבה דברים שאומר החכם, לא אומר בדעתו. כמה תלי תלים של הראיות יש לו בשביל לפסוק איזה הלכה. תנאים, כל אלה גדולי העולם, לבם פתוח כפתחה של עולם. אם רבי אומר ככה, שיום הכיפורים מכפר אפילו בלי תשובה, בדרך כלל שיש לו ראיות הרבה, והוא יודע מה שהוא אומר. הוא איך לא מפסק ההלכה כמותו, יחיד ורבים מלאכה כרבים. גם חכמים שבדורו היו חכמים גדולים, לא היו חצי חנה והגמר, ואם הם פסקו ככה, פוסקים תמיד כרבים. אבל יש הלכה בשמיים: ביום פטירתו של צדיק, באותו היום פוסקים הלכה כמותו בכל דברים שלו, כל מה שהוא ראה, אפילו שהוא יחיד, ורבים חלקים עליו, באותו היום עושים לו פרוטקציה. באותו היום כל ההלכות שהוא אמר בשמיים מקבלים אותה כמות שהם. והנה כתוב: אחרי מות שני בני אהרון וקורבתן לפני השם וימותו. אומר המדרש: למה הפסוק הזה נאמר בדיני יום הכיפורים? תקף אחרי זה: בזאת יבוא אהרון לקודש ופעל בבקר לחטאת לעולה, וכל דיני עבודת יום הכיפורים פרשת אחרי מות.
למה נשמח המיתת בני אהרון לקורבנות של יום הכיפורים? למה לך, מה יום הכיפורים מכפר? אף מיתתם של צדיקים מכפרת, כי מיתתם של צדיקים מכפרת. אבל לפי לדעתנו שאנחנו פוסקים הלכה כמו חכמים, מתי מיתתם של צדיקים מכפרת? למי מכפרת? אם יש חזר בתשובה, חזר בתשובה של יום הוריד דמעות על ידי הצדיק מתעורר בבחיות ודמעות, אז לא בשמיים מוחלים לו כל עוונותיו, מכפרים לו. אז לכן, כיוון שכל חכמים חוקים ערבי אומרים, ראיה אתה לומד יום הכיפורים, כמו יום הכיפורים אינו מכפר אלה לשווים, כך מצטרם של צדיקים מכפר אלה גם כאלה שווים. אבל רבי חולק, הוא אומר לא, יום הכיפורים מכפר אלה שווים שאין השווים. אז גם הכיפורים אותו דבר, גם מצטרם של צדיקים אותו דבר. אז לכן, כשכל הצדיקים הם חוקים ערבי יודע נשיא, נשיא יחלך תשובה. מי כל כך חוזרים בתשובה כשרואים צדיק שנפטר, שבא ממש מודה ועוזב ורוחם, שחושב בלבו יותר משהו בחסדה, אני אחזור בתשובה שנימה? מעטים מאוד, הייתי בנערי והם מעטים. אז לכם, כל מי שהלך לדוויה, כולם מזומנים חיי עולם הבא, צריך תשובה, בלי תשובה לא מעין, לא מכפרת בשלטם של צדיקים. אבל רבי שאני, רבי, הוא אומר, לכפר לשווים ולשאינם שווים. ומתם של צדיקים גם כן, לא צריך תשובה. אז כל מי שהלך ללוויה, חלס, חשב, לא חשב, תשובה, לא תשובה, אלא, מחלים לו בשמיים. לכן שם היה דבר מיוחד. כל מי שהלך בלווייתו, יושב בי, בזמן החיה עולם הבא. נחזור לעינים שלנו, אבא אחדו ככפרה. אז מה אמרנו עכשיו? מי שעבר על עשה, מוחלים תקף. לא תעשה, יום הכיפורים. מי שעבר על לא תעשה שיש בו קרית, זה כבר יותר חמור. לא סתם לא תעשה, לא תעשה שיש בו איסור קרת, כגון עריות למשל, כגון חילול שבת, או קריטות או מיתות בדין. בכל אלה, מי שעבר עליהם, תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים, שנאמר פקתי בשבט בשעם ובין געים עוונם. זה מדבר על איסורים. מתי זה איסורים מכפרים? כמו שאמרנו, באופן יופן שחזר בתשובה של אמא, באה תשובה בימו כפרים תולים ויסורים ומרקים, הם גומרים את התשובה. אבל אדם החלו לשם אין הוא מתחפר לו אלא עד מיטה, שנאמר אם יכופר העוון הזה להם עד ימותו. כן, זהו ארבעה חלוקי כפרה, יש עשה, יש לא תעשה, יש לא תעשה שיש בו קרץ במיטת בדין, ויש חלו לשם. חילול השם זה תלוי במעשיו של האדם, בחשיבותו של האדם. כמה שהוא יותר גדול יקום גם לשכנה, כמה שהוא יותר גדול בתורה, גדול ביראת שמיים, ואנשים מפורסם, ואנשים לוקחים ממנו מוסף ורואים אותו שהוא נחשב באיזה דבר, אז מתחילים לזלזל חס ושלום במצוות. אומרים, הוא מרשה לעצמו לעשות כך, בשבילי הכל מותר, הנה זה תראה הוא שהוא עושה גם אני עושה. על ידי כך נעשה חילול השם חס ושלום. אז חילול השם זה חמור ביותר, גם איסורים לא מועילים, אלא דווקא מיתה מכפרת. בא רבינו יונה ואומר לנו דבר טוב, מביא ראיות על זה, מביא ראיות מהגמרא. כל זה כשלא כפרת עוונותם בתורה, על ידי שקידה בתורה והתמדה בתורה. למד תורה זה מועיל במקום איסורים, במקום מיתה, במקום מכות. אפילו חס ושלום עבר עקירתות ומיתות בדין ואחר כך חזר בתשובה שנאמה באמת, אז תשובה בהם הכפרים מספיקים לו, באה התורה ממרקת, מרקת עוונותם. כמה שעוסק בתורה, זה התורה היא תורת חיים, כדי שנותנת חיים לעושיה, אז אין לא ייסורים ולא שום דבר. זה שכתוב בגמרא בברכות דף ה', כל העוסק בתורה ייסורים ודינים ממנו, שנאמר בני רשף יגביהו עוף. רשף זה ייסורים, מזר עב ולחומי רשף וכתב מרירי זה ייסורים. ובני רשף, מי יגביהו אותם וסלקו אותם? עוף. אין עוף אל התורה, שנאמר התעיף עיניך בו ועינינו. מה זה התעיף עיניך בו ועינינו? אדם זוגר את העפעף שלו, פותח אותו ושיח דעתו מהתורה כמו נודה של עפעף, משכח את התורה.
רק מי שקשור בתורה יותר מדי ואתה תשגה תמיד, זה זוכר את התורה. אבל בשבוע תעיף הנחבו, סוגר אף אף, רגע אחת תשיח דעתו מהתורה, ואיננו, ישכח את התורה. שם מדחה פי תשכח את השם אלוהיך. אז איש כזה שעוסק בתורה כל כך, אז זה התורה מחפרת לו עוונותיו, ולא צריך ביסורים, זה שכתוב ביסורים בדינים ממנו. אז מזה מוסר הסקד, כמה שאדם טוב שילמוד תורה, והתורה היא מחפרת עוון, התורה, כמו זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת ולא אשם, לא צריך, לא זה ולא זה ולא זה. בשכת תורה היא באה במקום כל הקורבנות כולה. זמחי אלוהים רוח נשברה, דם נשבה ונתקה אלוהים לא תזה. ההכנעה, הענבה, מאיפה אדם נמד ענבה אם לא מהתורה? התורה היא באמת האדם את הענבה. לכן אדם שהוא רוצה בעזרת השם, מי לא רוצה? הוא חפץ בחיים. אז יבוא אצל הקדוש ברוך הוא לפני כן, ירבה תורה, בפרט בימים האלה, חודש אלול, ירבה צדקות, ירבה מעשים טובים, כדי שיכריע את הכף לכף זכות, ובעזרת השם, אז הקדוש ברוך הוא יכתוב אותו לחיים טובים, ויחתום אותו ואת בני ביתו, יחד עם כל בית ישראל, תזכור לשנים רבות, נעמות וטובות, מחנה מהקשה אומר, אבל זכות ישראל.